שלום. האם יש מצווה להתגייס לצה"ל? אכן, מצווה גדולה הכוללת שלוש מצוות. ככל דבר בצה"ל, שכידוע מתחלק לשלושה חלקים. המצווה הראשונה היא מצוות הצלת נפשות. אם יהודי נמצא בסכנה, אל תעמוד על דם רעך. קל וחומר, הרבה יהודים, קל וחומר, אומה שלמה. וכדי להציל אומה שלמה, לא די באדם אחד, אלא צריך צבא שלו. לא תעמוד על דם רעך. ודנו, וכידוע, המצווה הזאת של הצלת נפשות היא דוחה כמעט כל המצוות שבתורה. שבת, כשרות, חוץ מדברים יוצא דופן, עבודה זרה, דברים כאלה. ודנו רבותינו, האם אדם צריך להסתכן כדי להציל חברו? מחלוקת. יש אומרים לא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אמנם מצווה גדולה להציל אנשים, אבל ונשמרתם. חייך קודמים לחיי חבך. במציאה שמחת את שני אנשים הולכים בדרך. לאחד יש מיה, לשני אין מיה. הוא חייב לתת לו את המימייה שלו, והוא ישתה, השני ישתה והוא ימות? לא. האם הוא חייב להתחלק איתו במימייה, והשניהם ימותו? לא. חייך קודמים וחיי חברך. הוא ישתה וחברו לא. זה נתן לי צמאון וזה... ברוך אתה, אדוני מלך, עולם שהכל נברא. נכון. לכן, אנחנו מתחילים את הדיון מן הקל אל הכבד.
יש אבמינה?
לגבי... המצווה הפרטית של אדם פרטי והצלת אדם פרטי, יש דיון. הרדווז, רבי דוד בן זמרה, אומר, אדם אינו חייב להסתכן כדי להציל חברו. חייך קודמים לחיי חברך. אבל הכסף משנה, מבית יוסף, הגאות מימוניות ועוד, מביאים ירושלמי. שהודיעו, הרב הזה שבוי אצל רשעים. אמרו, נו, זה הסוף שלו. אפשר להכין לו תכריכים. אמר יש לקיש, אני הולך להרוג או להרג. הלך, הציל אותו. אם כן, ריש לקיש אמר, אני הולך להרוג או להריג. אם כן, הוא סיכן את חייו כדי להציל חברו. אבל כלל גדול, חייך קודמים לחיי חברך? כן. אבל ספק חייך אינם קודמים לוודאי חיי חברך. כלומר, אם אתה לא עושה כלום, ודאי שהוא מת. אם אתה עושה משהו, אולי אתה תמות. ספק. חייך קודם לחיי חברך. ספק חייך לא קודמים. אבל זה כתוב בתלמוד הירושלמי. ומה דעת התלמוד הבבלי? שכידוע אנחנו פוסקים על פי התלמוד הבבלי, שהוא מאוחר לתלמוד הירושלמי, ותלמיד ההלכה, ככה עונים. יש אומרים, הלכה שנמצאת בתלמוד הירושלמי ולא בתלמוד הבבלי, סימן שהוא לא מסכים. יש אומרים, הלכה שלא נמצאת, סימן שהוא מסכים. לא צריך טוב פעמיים אותו דבר. כבר כתוב בתלמוד ירושלים. רבינו, רב צודה קוק, מוכיח שגם התלמוד הבבלי מסכים לתלמוד ירושלמי. כי הרי מה הדוגמאות ביחס לא תעמוד על דם רעך? ראה חברו טובע בנהר, או באו עליה חיות רעות או ליסטים. נו, ואם אדם טובע בנהר ואתה רוצה להציל אותו, אין בזה סיכון? גם אתה יכול לטבוע בנהר. ואם באו עליו חיות רעות, מה אתה חושב? אתה תלטף את החיות הרעות? אתה תיתן להם סוכריה על מקל? לא, זה מסוכן. וגם הליסטים, מה תעשה? תלמד אותם מסילת ישרים? או תיתן להם, כן, כנל סוכריה על מקל? זה מסוכן. יתר על כן, הרמב״ם שינה מילה, כידוע. הרמב״ם אף פעם לא משנה מילה אחת. פה הוא שינה. במקום טובע בנהר, טובע בים. אפשר לומר, נהר, צער, אבל ים, כמה אנשים אני מכיר שטבעו בים, מנסותם להציל אחרים? הצילו או לא הצילו, אבל טבעו בים. נהר פחות מסוכן. יתר על כן, כשהרמב״ם מביא את המצווה הזאת שלא תעמוד על דם רעך, הוא אומר, כל מי שיכול להציל את חברו ולא הציל, עובר, ולא תעמוד על דם רעך. נו, ודאי כל מי שיכול להציל. אם הוא לא יכול להציל, אז מה? פשיטה שאין טענות אליו. תשובה, הפטור היחיד זה אם הוא לא יכול. רק אם הוא לא יכול והוא לא הציל, הוא פטור. אבל אם הוא יכול, הוא חייב. גם אם זה כרוך בסכנה. אם כן, מצווה גדולה להציל חברו. גם אם יש בזה סיכון מסוים. ספק סכנה. וכל זה נאמר, כשאתה מציל אדם אחד. כבר חומר, אם אתה מציל רבים, אתה מציל אומה. כמובן, לא לבד אתה מציל אומה. אבל צריכים אותך. מה? חייל פחות, חייל יותר? זה לא בדיוק ככה. הרבה פעמים חייל אחד הוא מכריע את גורל הקרב. אם כן, זה הצד הראשון. הצלת נפשות. וכמובן, אי אפשר לפתור ממצוות הצלת נפשות אף אחד. אי אפשר לפתור לומדי תורה. אדם לומד תורה, ומישהו טובע בנהר וצועק הצילו, מפריע בלימוד. ודאי שהוא יפסיק את הלימוד ויציל אותו, גם אם הוא לומד תורה. אלא מה? אם זה לא דחוף, יש דחייה ללומדי תורה. עוד שנה תבוא, עוד שנתיים, עוד 3 שנים, לא דחוף. כמו שאמר לי חבר שנסע לאמריקה לשליחות תורנית לפני מבצע חומת מגן, חבריי יצאו למלחמה להרג ואני אסע ללמד תורה באמריקה. אמרתי לו, אל תדאג, כשתחזור באמריקה יהיו עוד מלחמות, יהיו עוד מלחמות לבן שלך ויהיו עוד מלחמות לנכד שלך. אמר לי, אתה נראה לא אופטימי. אמרתי, אני מאוד אופטימי. אם יהיו עוד מלחמות, סימן שנהיה בחיים. כי מה שהגויים רוצים, זה להרוג לבד ולהשמיד. זה פסימי. שואה, זה פסימי. מלחמה, זה לא פסימי. אבא לא הורגך, השכם לא הורגו. מה? יבוא יום, וחיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, ומחסניותיהם לפותחני בקבוקים. אבל זה עוד לא היום. בינתיים אל תשתמשו במחסניות לפתוח בקבוקים, זה מרחיב את הפתח ועושה הזנה כפולה. הקיצור, דחייה, זה אפשרי. הוא יהיה במלחמה הבאה. יהיו עוד. אבל מה פתאום? שמי שלומד תורה, הוא לא יציל אחרים שהם בסכנת נפשות? זה הצד הראשון. הצלת נפשות. מצווה גדולה. כל המצוות גדולות, ודאי. אבל זו מצווה עוד יותר גדולה. כי זו מצווה שאדם מסתכן. זו מצווה שדוחה הרבה מצוות. כמעט כל המצוות. 2. הצלת הארץ. הרי האויבים, הם רוצים לקחת לנו את ארץ ישראל. זה לא יפה מצידם? זה ממש מטופש. משל, מה הדבר דומה לאולם כזה, עם 500 מקומות? יש אחד, וכל האולם ריק, ואחד יושב על כיסא, נכנס מישהו, אומר לו, זוז, תן לי לשבת, על חצי כיסא. כל המזרח התיכון, כל מדינות ערב, פי 500 ממדינת ישראל. אז באמת, מה זה צריך להיות? אתם צריכים דווקא את המקום הזה? וזה כזה קטן? סתם רשע. אבל רוצים לקחת. ומצווה להגן על ארץ ישראל. מצוות כיבוש הארץ. שכתובה הרבה פעמים בתורה. וירשתם את הארץ. והורשתם את הארץ. הכוונה, אתם תהיו בעלים על הארץ. עם בעל על הארץ. ובשביל זה יוצאים למלחמה. כדי שארץ ישראל תהיה תחת בעלותינו. ולא בריטים, ולא טורקים, ולא ממלוקים ולא יודע מה, אלא ברשותי. רמב"ן, הוספה דלת לספר המצוות לרמב"ם, שלא נעזבע ביד זולתנו מן האומות. הארץ הזאת לא תהיה בידי עם אחר. ובשביל זה יוצאים למלחמה. כי זה טבע העולם, שכל עם ועם רוצה לגזול את ארצו של השכן. ואם הוא לא נלחם, יקחו. זה לא יעזור שיכתוב מכתב יפה, אולי אתה מוכן לזוז מפה? לא. מה נעשה? אדם לאדם זאב. אבל זה נעשה קשה. יש משטרה ובית משפט ובית סוהר. אבל בין עם לעם, עם לעם זה, פעם שמעתי ברדיו, רעיון שר המלחמה של שוויץ. זה נראה לכם מצחיק. לא. כל אזרח בשוויץ עושה שירות צבאי, כל אזרח בשוויץ עושה מילואים. מערך המילואים של מדינת ישראל הוא מועתק מזה של שוויץ, שהיא ארץ קטנה עם מעט אנשים והרבה גבולות. כל אזרח בשוויץ יש לו רובה בבית, הוא שליש תקציב שוויץ על ביטחון. שאלו את שר המלחמה של שוויץ, מה, אתה לא נותן אמון בצרפתים ובאיטלקים ובגרמנים ובאוסטרים? הוא ענה, לא. הוא לא נותן אמון. בהזדמנות יכולים לכבוש. אם אין לו צבא, אפילו לא צריך לכבוש. אפשר לספח. כמו שגרמניה סיפחה את אוסטריה, דה אנשלוס, בלי לראות כדור אחד. למורת רוחם של הרבה אוסטרים. כשהנאצים נכנסו לאוסטריה, היה כתוב על המדרכות, הייל שושניק, ראש ממשלת אוסטריה, שהיה אנטי-נאצי, אנטי-גרמני. לקחו את היהודים עם ספוגים ומים, והכריחו אותם למחוק את זה. תפסו רב אחד גדול, שכחתי שמו, אדמור, משכו אותו בזקן ואמרו, תנקה. כשהוא ניקה, אמר לעצמו, אני נשבע, אני עלה לארץ ואני אנקה את הרחובות. הוא עלה לארץ, וכל בוקר מפני התפילה היה מטטא את הרחוב בתל אביב. אז שהתלמידים תפסו אותו ואסחו עליו, בגלל כבוד התורה. אם כן, מה אתה רוצה? כל מדינה היא מוכנה לבלוע את השנייה. אין דבר כזה מדינה שמחזיקה מעמד בלי צבא, בלי הרתעה. ויש לנו מצווה לכבוש את הארץ. ויש לנו מצווה, אחרי שכבשוה, לשמור עליה. וגם המצווה הזאת היא על חשבון מסירות נפש. אדם נכנס למסירות נפש, אדם נכנס לסכנה. בשביל לכבוש את הארץ, בשביל להבטיח את הריבונות שלנו על הארץ. זאת המצווה היחידה בכל התורה כולה, שאדם נכנס בה לכתחילה לסכנה. אסור להיכנס לסכנה בשביל מצווה. מסוכן להניח תפילין? אל תניח. מסוכן שבת? אל תשמור. מסוכן כשרות? תאכל מה שאתה חייב. ופה אתה נכנס לסכנה. יש מצוות של מסירות נפש, שפיכות דמים, עוד עזרה, גילוי עריות, אבל זה דיעבד. תופסים יהודי ואומרים לו, תנשיק את הצלב, אם לא נזרוק אותך לאש, לא אנשיק את הצלב, אז זורקים אותו לאש. אבל ודאי הוא לא יבוא ויגיד, שלום, אתם פה שזורקים לאש מי שלא מנשק את הצלב? כן, אז תדעו לכם, לא אנשיק את הצלב. זה מטורף. מה אתה בא לכאן? הפוך. אם אומרים ליהודי, מחר בבוקר, או שתנשיק את הצלב, או נזרוק אותך לאש. נוס, ברח, תעלה מן השטח, תברח דרך החלון, תטפס על המחזבון, תעלה מפה. אבל מארץ ישראל לא בורחים. עולים תחת הסכנה, מתיישבים תחת הסכנה, הולכים לצבא תחת הסכנה. לכתחילה, הרמב״ם הגיע מספרד לצפון אפריקה, למרוקו. היו גזירות האלמוהידים. או שאתה מתאסלם, או שהורגים אותך. חלק, מתאסלם למראית העין. אתה יכול לשמור כל המצוות שלך, רק תבוא מדי פעם למסגד ותגיד, אללה, אלוהים ומוחמד נביאו. מספיק. איזה יהודים מתאסלמו למראית העין. והיהודים מסרו נפשם על קידוש השם. והיו שם ויכוחים קשים, ברמב״ם, הסביר, ובסוף אמר, בגרת קידוש השם, יש לי רעיון. אולי תצאו מפה. למה אתם נשארים פה? כי גם להתאסלם וגם להרג, זה רע מאוד, תברחו מפה. אבל מפה, מארץ ישראל, לא בורחים. אדרבה, עולים תחת הסכנה. ספר הכוזרי, בסוף, אומר המלך, אומר החבר למלך הכוזר, שלום, אני עולה לארץ, אל תעלה, זה מסוכן. הוא עונה לו, א', זה לא מסוכן. אנשים בשביל עסקים מפליגים בספינות, אנשים שפויים סוחרים, אז מה זה מסוכן? אז זה קנה המידה. ב', גם אם זה היה מסוכן, הייתי עולה, כי זה לא יותר מסוכן מכיבוש הארץ. עלייה לארץ, הסיכון בעלייה לארץ, נגזר מהסיכון של כיבוש הארץ. וכל הדורות עלו לארץ תחת הסכנה. זה לא כמו עכשיו, מטוס, אוי, מגיעים. לא, שיירות, ספינות, שערות, שודדי ים. וגם בזמן העלייה בלתי חוקית, הבריטים שהטביעו ספינות, ויש ספינות שטבעו מעצמם, וגם העלייה מתימן, היו הולכים ברגל, שימים ימים במדבר עד הנמל בעדן, ולפעמים היו שערות חול, ואחרי שערות חול חלק היו מתים, היו מתכסים עם בגדים, הכל הכל היו נחנקים בשערות החול, ועוד הרבה. אם כן, זאת המצווה השנייה, שהיא הצלת הארץ. הראשונה, הצלת העם, פיקוח נפש. השנייה, הצלת הארץ, כיבוש הארץ, ריבונות הארץ. מצווה שלישית, קידוש השם. אם הגויים מכים אותנו, זה חילול השם. אם הגויים חומסים את ארצנו, זה חילול השם. אם אנחנו גיבורים, אמיצים, זקופי קומה, מגינים על עצמנו, זה קידוש השם. היה רב גדול, ציוני, הרב ניסנבוים, דרשן גדול. הוא אומר, כתוב הנביא חזקאל המדבב, וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים. שמי מחולל בגויים, אני אקדש את שמי. הוא אמר, אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא יקדש את שמו, המחולל בגויים, שכבר לא יהיה כתוב על מצבה של יהודי נהרג על קידוש השם. הקידוש השם יהיה שזה לא יהיה כתוב נהרג על קידוש השם. כן, בלית ברירה, גם זה קידוש השם. אבל קידוש השם יותר גדול, שאנחנו מצליחים, הוא סקופי קומה, ולא מלך הכוזר, שבהתחלה בכלל לא רוצה לדבר איתנו, ואומר, היהודים המסכנים, בזויים, מושפלים, מוקים, עכשיו אנחנו כבר לא מוקים. מי שרצה לקוט אותנו, שרק ינסה. ונראה מי יקה את מי. וברוך השם, צהל, צבא טוב. תמיד ידעתי שהצבא שלנו הוא הכי איכותי בעולם. אבל לא ימינו לי. ושלשומיים שלחו לי רעיון ב-NBC של פרופסור דן סנור, שהוציא לאור ספר Nation, Startup Nation, מדינה בזינוק, The Economy of Israel, A Miracle. הכלכלה הישראלית, נס. הוא מסביר בריחות איך מדינת ישראל היא מבחינת הפיתוח הכלכלי המדינה המובילה בעולם. The leader of business innovation. מנהיגת החידוש העסקי. הוא לא כותב כל זה כדי לשבח אותנו. אנחנו לא מעניינים אותו. מה שמעניין אותו זה אמריקה. הוא אומר, אם הם עושים את זה, למה שאנחנו לא נעשה את זה? נסתכל איך הם עושים ונעשה אותו דבר. If they can do it, we can also do it. אם יודעים לעשות אותו, גם אנחנו יודעים לעשות אותו. והוא אומר, זו כלכלה תחת אש. Business under fire. עם אויבים מסביב, וכל הזמן מלחמות. במצב כזה, הכלכלה קורסת. ומי יבוא להשקיע פה? כולם יבריחו את ההון למקום אחר. לא, תחת אש. הוא אומר, והצבא שלהם, הצבא הכי טוב בעולם. חייל רגיל, פשוט, של צה"ל, הוא יותר טוב מצבא עילית של ארצות הברית, מרינס. ידענו תמיד, אבל עוד פעם נעים לשמוע. והוא אומר, הכלכלה הישראלית היא בזינוק בזכות הצבא. בא בחורצ'יק, בן 18 לצבא, בטלן, סטלן, זרמן, שום דבר מעניין אותו, הנה לשתות תה וקפה, וקוקה קולה וכל מיני שטויות בפיצריה ובבר ולא יודע איך קוראים לזה, בטלן, עצלן, מגיע לצבא, לאט לאט נעשה אמיץ, נעשה אחראי, נעשה מפקד. אחרי כמה שנים הוא יוצא משם חמוש בכוחות גדולים, הולך ללמוד באוניברסיטה, ובגיל 25 הוא אריה בתחום הכלכלי. עד כאן דברי האמריקאי. צבא טוב. אז יש לנו צבא טוב. אי אפשר לתת לנו מכות ולבזות אותנו. בגלות היינו נהרגים על קידוש השם. עכשיו צהל הורג על קידוש השם. עדיף לא להרוג ולא להרג, עדיף שום דבר. אבל אנחנו לא מחפשים צרות לאף אחד. אבל מי שיבוא, הוא יחטוף. וזה קידוש השם. אם כן, בקידוש השם גם מצווה גדולה מאוד שכוללת כל התורה. גיוס לצהל, אם כן, מצווה משולשת. הצלת העם, הצלת הארץ, וקידוש השם הגדול. במלחמת השחרור, פלוגת בני ברק. הייתה פלוגת בני ברק של דתיים. שהגיעו לירושלים, ירושלים להציל את כפר עציון. הלכו לרב ציודה להתברך. בירך אותם, ותוך כדי הברכות אמר להם, אתם הולכים על קידוש השם, לא למות על קידוש השם, לחיות על קידוש השם. לחיות מול האויב, זה קידוש השם יותר כאן. עצם המציאות של עם ריבוני בארצו, עם השם עומד מול האויבים, זה קידוש השם. אם כן, שלושה חלקים. ואכן, הצבא שלנו הוא צבא עם הראשון בעולם, הראשון בהיסטוריה. בעמים אחרים לא היה צבא עם. צבא של מקצוענים, שכירי חרב, מקצוע, הולך לצבא, מקבל משכורת, לא רוצה, לא צריך. אבל בתורה כתוב, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, כולם יוצאים, כל העם. מלחמת העין, נפלו 36 אנשים. זאת הייתה המלחמה הראשונה שלנו, והיא נגמרה במפלה. ויהושע בן נון נפל ובכה. על כל פנים נפלו בקרב הראשון 36 אנשים. אומרים חז"ל, רוב הסנהדרין. סנהדרין זה 70. 36. כלומר, הסנהדרין הם היו חפ"ק. כוח פיקודי קדמי. הם הלכו ראשונים. והם נפלו בקרב. זה מצווה. אם זה מצווה, יהודי רגיל, מקיים רגיל. תלמיד חכם, מהדרין, נכון? יש מים עם הכשר רגיל, יש מים עם הכשר מהדרין. יש מים גלט, לא יודע מה. כל המצוות, יש מינימום, יש מחמירים. סנהדרין, תלמידי חכמים, מחמירים. הם השורה הראשונה, והם נפלו בקרב. יהושע בן נון, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסר על יהושע. יהושע בן נון הוא עמוד התורה בעם ישראל, והוא חייל. קח לך אנשים, צא להילחם במלך. הוא עמד בראש הקרב נגד המלאק. הוא התלמיד החכם הכי גדול באומה, והוא בראש הלוחמים. הגענו לארץ, הוא כבש את הארץ. חוץ ממלחמת סיחון ואוג, שמשה רבינו עצמו יצא ראשון לקרב, בגיל 120. אבל לא נסלחו, לא חטאנו, והוא, משה רבינו, בעצמו הרג את אוג מלך הבשן. כולם יוצאים, גם דוד המלך שכתב תהילים, גם הוא יצא לקרב, קרבות עצומים, גם תהילים, גם טילים, זה לא סותר, גם וגם, עד שבסוף לא נתנו לו, כי כל קרב הוא על הראשון, הוא על הכוונת. כל מאמצי האויב היו להרוג את דוד. ידעו, אם אנחנו הורגים אותו, כל צהל נופל. ופעם ישבי בנוב, אחיו של גוליאט, כמעט הרג אותו. אמרו גיבורי דוד, אתה לא יוצא יותר לקרב. אתה לא יוצא. יהרגו אותך, יכבה נרו של ישראל. אתה יושב בחמל ואתה לא יוצא לקרב. טוב, נו. גיבורי דוד. ושאול, הוא היה תמיד החכם הכי גדול באומה. והוא היה לוחם. גם שלמה המלך היה לוחם. אבל היה שלום. היה שלום. אבל היה צבא אדיר. האויבים, זה לא מספיק כדי שישבו בשלום לשלוח להם באימייל חוברת השלום במשנת הרב קוק. שלמה המלך עשה מלחמה אחת או שתיים, אחר כך הבינו שלא כדאי להתעסק איתו, והיה שקט כדכתיב בלטינית סי ויס פסם פרבלום, סי אם ויס אתה רוצה פסם שלום, פרה אכן בלום, מלחמה. במלחמת השחרור השתמשנו באקדח שקראו לו פרבלום. פרבלום אכן מלחמה. צריך להכין מלחמות, כוח הרתעה. היה לשלמה המלך כוח הרתעה אדיר. ישו בשק. זוכר חבר, היינו יוצאים, היה אומר, אני לוקח את המשכנע שלי, לאקדח שלו הוא קרא משכנע. אז אמרנו, אצלנו צבא עם, עד היום הזה, יש הרבה ארצות, אין צבא עם, באמריקה אין צבא עם. מי שרוצה מתגייס, מי שלא, לא. אנגליה אין צבא עם. רק מי שרוצה. במלחמת העולם השנייה, חותנתי זכרונה לברכה, אמרה לחותני זכרונה לברכה, הם היו אנגלים, אתה יוצא למלחמה. זה נגד הנאצים. אתה מתגייס לצבא אנגלי, יוצא למלחמה. אז הוא יצא למלחמה, אבל לא חייבים. היו כאלה פוסטרים גדולים באנגליה, ראו אנגלי, שפן אנגלי, יו, כלומר, תתגייס אתה. אבל אצלנו יש צבא עם, כי אמרנו, זה פיקוח נפש של העם, וזה פיקוח נפש של הארץ, וזה קידוש השם. שכולם מצווים, זה מצוות. הצלת נפשות זה לא מצווה. והצלת הארץ זה לא מצווה. וקידוש השם זה לא מצווה. אם זה מצווה, כולם חייבים במצוות. גם תלמידי חכמים עוד יותר מחמירים במצוות. ולכן כולם יוצאים. תיאורטית, גם נשים יוצאות. גם נשים חייבות בצלת נפשות. גם נשים חייבות בכיבוש הארץ. וגם נשים חייבות בקידוש השם. אבל המצב בצהל הוא לא לגמרי צנוע. אז לא עושים מצווה על ידי משהו לא טוב. אם כי יאמר לזכותו של צהל שבשנים האחרונות המצב השתפר בצורה שלא תאומן. מה שנקרא השילוב הראוי. השתפרו מאוד. זה חוקים של צהל וכולם מקיימים אותם. גם הדתיים, גם החילוניים. מבינים שזה מה שצריך. והשילוב הראוי הוא כמעט פועל 100%. והמצב תקין. תקין. גם אדם הולך לעבודה, זה לא בדיוק המצב תקין. אומרים שם בדיחות, המזכיר והמזכירה, זה לא תקין. אז מצב הפחות בדיחות. וגם את חיילות בגדים לא צנועים, וברחוב פה בגדים צנועים. הבגדים של החיילות פי 10 יותר צנועים מאשר פה ברחוב. בקיצור, יש עוד מה להשתפר, אבל ברוך השם, כל הדרגים בצהל הם קופים את השילוב הראוי. הדרגים, לא הדתיים קופים, כולם השתפרו, יש עוד הרבה מה להשתפר. תיאורטית, נשים יוצאות למלחמה, אבל זה לא צנוע, ולכן אף פעם לא יצאו למלחמות. לא במלחמת המלך ולא ממלחמת משה רבינו, מלחמת יהושע בן נון, מלחמות דוד, מלחמות שאול, מלחמות החשמונאי, מלחמות בר כוכבא. לא יצאו למלחמה. הסתדרו בלי. אבל עקרונית, הרמב"ם אומר, במלחמת מצווה כולם יוצאים. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. הם תחת החופה, אני עכשיו בא מחופה. באמצע החופה, סליחה, מה? יש לך צו 8. גם לך. טוב, בסדר. ציבור יקר, תודה רבה, מזל טוב. והולכים למלחמה. הרמב״ם כותב, יש רשימה בספר המצוות הרמב״ם בסוף, מה הם המצוות שנשים פטורות? פטורות ממלחמת רשות. מלחמת מצווה לא פטורות. אבל בפועל זה לא מצב צנוע. גם אחרי השילוב הראוי זה לא צנוע. גם פה ברחוב לא צנוע. מה נעשה? לכן, נשים לא יוצאות, אבל מלבד זה, כולם יוצאים, כי זה מצווה. מצווה. חייבים לקיים. יותר מזה, לא רק ש... צריך להילחם, אלא צריך רוח לחימה, מורל, התלהבות. בלי זה אי אפשר לנצח. אם אין עוז פנימי, גבורה פנימית, ברוך השם, כל הזמן המוטיבציה בצד הולכת ועולה. מה שאומרים להפך, סתם כדי לבלבל אותנו, אבל זה לא נכון. המוטיבציה עולה. פעם התפרסם מחקר שהמוטיבציה ירדה. זאת הייתה רמייה. פרסמו ממחקר ארוך שורה אחת. על מי? על המילואימניק. נו, בוודאי. אומרים לי, ביטלו לך את המילואים. יפי. מה אני יכול לעשות? אני אוהב יותר את אשתי מאשר המפקד. לא צריך להיעלב. נו, בוודאי. מעדיף להיות בבית עם הילדים. אבל החייל הסדיר הוא לא כזה. יש לו מוטיבציה גבוהה מאוד. זה חלק מן המצווה. המצווה היא לא רק לראות, לראות, לראות. המצווה היא גם ההתלהבות, האומץ, כמו שאומר הרמב"ם, בהלכות מלכים, סוף פרק ז', אדם הוא לוחם בכל כוחו, אסור לפחד. מי שמפחד, הוא עובר על איסור תורה. מי שממיס את אחיו במלחמה, הוא עובר על איסור תורה, אל תירא, אל תחת. אסור לפחד. צריך עוז. זה חלק מן המצווה. זה לא מספיק להתגייס, בסדר, התגייסתי. לא, צריך עוז. נכון. הגלות שברה לנו את העוז. הגלות, כללת הגלות הכי נוראה, זה שבירת סקיפות הקומה של האומה. אחרי כל כך הרבה אלפי שנים של צרות נוראות, והנה, סקיפות הקומה חוזרת. גם לפני קום המדינה, יהודים גויסו בכוח לצבא הרוסי, הצאר ניקולאי הרשע, שגייס אותנו בכוח כדי שנתבולל רוסיפיקציה. אבל בסוף מהצבא הרוסי היו החיילים הכי טובים, הקצינים הכי טובים בהגנה ובמלחמת השחרור. אם הרוסים היו יודעים שהם יכשירו לנו את הלוחמים הגדולים בפלמ"ח וכולו, היו מתאבדים. הם כבר התאבדו. חזרה הגבורה. גם בצבאות אחרים, גם עכשיו, עלו מיליון יהודים מרוסיה. אלה לוחמים קשוחים. כי ברוסיה, להיות קשוח או לא להיות בכלל, הייתי אוכלו אותך. אלה לוחמים עזים. יש, אני רואה, צלפים. שבע שנים היו צלפים ברוסיה. הוא מחזיק את הנשק. לא זז. עשירית מילימטר. הוא כמו קרח. והוא לא זז. קולה אל המטרה. פעם אמר לי בחור שהיה קצין ברוסיה. הוא אומר לי, זה צהל. זה חלשים, חלשים. אומר, זה רווה, זה בשביל רחוק. קרוב, לא צריך רווה. קרוב, אני מנתק ראש מגוף. איזה מנתק. רק לשמוע את זה כמעט אני מתעלף. קשוחים. ברוך השם. סודות. ההנהגה האלוקית. אחר כך יהיו גנרלים, עולים מרוסיה, ורמטכ"לים. אני לא מקנא באויב, מה שהם יעשו. העוז, הגבורה, הקשיחות, היא חזרה. לאט לאט, על פי סדר הנהגה האלוקית. בתור הכנות לצבא. אנחנו עם אוהב שלום, רודף שלום. כולם יודעים את זה. אבל אין ברירה. בינתיים צריך להילחם. הבינתיים הזה זה יכול להיות עוד שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, עשרות אלפי שנים. אף אחד לא יודע. אף אחד. ביום עצמאות ברחוב פגשתי חבר, רוקדי, אומר לי שנה טובה, חג שמח, חג שמח. הוא אומר לי, תגזור שהמשיח יבוא היום. אמרתי לו, בשביל מה? הוא אמר לי שיש שלום. אמרתי, כשיבוא המשיח, יתחילו המלחמות הגדולות. הוא אמר, מה? אמרתי, כן. אז הוא אמר לי, תגזור שלא יבוא המשיח היום. וכן היה. איזה כוח יש לי. זה כוח עצום. כזה. לא רק שלא הבאתי אליי את זה. טוב. בנביאים, המשיח עושה מלחמות גדולות. לא, כי אמרתי, מאות שנים, אלפי שנים, אבל יבוא משיח. וכשיבוא משיח לא יהיו מלחמות? איפה זה כתוב? הרמב״ם אומר, המשיח עושה מלחמות? אם אתם שואלים, מה הצבע של חמורו של משיח? זו שאלה מסובכת. כתוב בגמרא, 100 צבעים. אבל אם אתם שואלים אותי, מה צבע הבגדים של המשיח? חקי. בשבת אולי יהיה לו כזה חליפה, כחולה, יונים. אבל ביום יום, חקי. כי ללחם עם מעיל כזה, זה לא נוח. מתלכלך, אחר כך אשתי כועסת, זה לא נוח. גם המשיח, הוא איש מלחמה. הרמב״ם אומר, הוא כמו דוד, שלחם והציל אותנו מהאויבים, וגם המשיח הוא ילחם, והוא יציל אותנו. ולכן, איננו יודעים עוד כמה זמן יהיו מלחמות. ברוך השם, מאז מלחמת יום הכיפורים, אין לנו מלחמה. יש לנו מבצעים בשטח האויב. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שהאויב נכנס בפנים, או מאיים בפנים, מאיים בפנים. זה לא קטיושות או דברים כאלה. במלחמת יום הכיפורים, נגמרה לנו התחמושת. מזל, האמריקאים עשו רכבת אווירית, הביאו לנו תחמושת. נגמרה התחמושת. חימשנו בתור מוצא אחרון. 8, לא זוכר, 7, טילי יריחו, עם ראש גרעיני. כמובן, אנחנו מכחישים. תמיד אומרים, אין לנו נשק גרעיני, אין לנו, לא, לא, לא. פצרים גרעינים, אבל לא, 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 אין נשק גרעיני. אבל יש חלליות, הם חיישנים, הם יודעים שחימשנו טילי יריחו. וגם הרוסים ידעו. והם קרבו למדינת ישראל ספינות עם טילים גרעיניים. אז האמריקאים אמרו לרוסים, סטופ, עצרו. לא היה מצחיק בכלל. ממש לא היה מצחיק. מה שיש עכשיו, כל איזה, זה, דברים קטנים. אנחנו מקווים, אבל אף אחד לא יודע מה יקרה. בינתיים, זה חלק מהמציאות שלנו, מלחמה. כי יש אויבים קשים, אויבים אכזריים, שאי אפשר לתת להם שיעורי פרשת השבוע. אלא הם מבינים בדרך הזאת. פעם היה רב אחד עשה פלפול. אמר, יש יהודים חילוניים, לא צריך לקוט אותם. הם לא מבינים, צריך באהבה. נכון. וגם הערבים, הם לא מבינים, הם חושבים שהארץ הזאת היא שלהם. צריך להסביר להם באהבה, להסביר להם. אמר רבינו הרב סיודה, צריך להסביר להם בטנקים, צריך להסביר להם. יש, אומר המהר"ל מפראג, בגדת פסח, על מה שכתוב, לבן, וביקש לקרוא את הכל, דע שיש לנו מתנגדים, דע שיש לנו אויבים. אז היו לנו אויבים, והיום יש לנו אויבים. רק היום אנחנו יכולים להתגונן, ברוך השם. עד כאן, חלק ראשון שני, שלישי או רביעי. יש שאלות? כן. יותר בכל. נכון, אתה אומר, יש עוד הרבה דרכים לקדיש את השם. בוודאי, עיין רמב״ם, הלכות יסודי התורה פרק ה', יש הרבה דרכים לקדיש את השם. אדם, הוא ישר, הוא מוסרי, עושה דברים טובים מכל הסוגים שמנית, הוא מקדיש את השם. אמרנו, שבמצוות הצבא יש קידוש השם. אבל לא אמרנו שקידוש השם זה רק על ידי צבא. כן? תנאי מספיק, תנאי הכרחי. במצוות הצבא יש קידוש השם. אבל יש עוד דרכים של קידוש השם. בוודאי, המון המון דרכים של קידוש השם. ואנחנו חייבים לקדש את השם בכל המצוות שבתורה. אדם לא יכול לומר, למה אתה גונב? זה חילול השם. אני הולך לצבא, עושה קידוש השם. מה זה תשובה? גם הפוך. למה אתה לא הולך לצבא? אני עושה קידוש השם, אני לא גונב. מה זה קשור? כלומר, יש הרבה מצוות, וכל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. את הקידוש השם של הצבא, ועוד הרבה דרכים של קידוש השם. נכון. לא אמרנו שכל החיים שלנו נלחם. הולכים לצבא, כמה שנים, יש חותמים קבע, 10 שנים, 20 שנה. שער הזמן עוסקים בדברים אחרים של קידוש השם. ברוך השם, לא כל היום, יומם ולילה לוחמים ולוחמים. נכון. עוד שאלות? אין יותר שאלות. אם כן, אנחנו ממשיכים. יש גם כל מה שדיברנו זה מלחמת מצווה. יש גם מלחמת רשות, נקראת מלחמת רשות כי צריך אישור רשות מהסנהדרין. אלה מלחמות שעושים כדי להפיץ את דבר השם בכל העולם. לא מלחמת הגנה, לא הגנת העם, לא הגנת הארץ, לא קידוש השם, אלא דאגה למין האנושי. במין האנושי יש הרבה סבל, יש הרבה עוול, יש הרבה צרות. גם הם בני אדם. אנחנו אוהבים את עם ישראל, וגם את כל המין האנושי אנחנו אוהבים. עם ישראל, אנחנו אוהבים הרבה יותר, אבל גם המין האנושי, עיין תפילת עלינו לשבח, כמה היא מלאת אהבה למין האנושי. ומי חיבר עלינו לשבח? יהושע בן נון הכובש הגדול. לומר מה שאני כובש, זה לא בגלל שאני שונא אנשים, אלא אני חייב. אבל אני אוהב את המין האנושי. כשנגמור את העבודה פה, מה, אנחנו ננוח פה, וכל המין האנושי ימלא רשע וכסל וטוהו? זה לא יכול להיות. צריך לעזור. איך תעזור? תשלח להם קלטות של השיעורים שלי? אתה חושב זה יעזור? לא. אמנם זה מעליב אותי מאוד, אבל זה לא יעזור. אלא אין ברירה. אלא לכבוש את כל כדור הארץ. אלה המלחמות של המשיח. בשביל המלחמות עכשיו לא צריך משיח. צהל עושה טוב. אבל לכבוש כל העולם, זה לא דבר פשוט. זה עבודה למשיח. אבל בינתיים, אנחנו עוד לא כובשים כל העולם. אנחנו לא כובשים כלום. אנחנו רק מגנים על עצמנו. במינימום של המינימום, של הרוגים אצלנו, והרוגים אצלם. אבל מי שאמרו לי שיצא ספר חדש שאומר שאפשר להרוג גוי. כל מי שהוא אויב האומה, הורגים. כל מי שמחליש את האומה בדיבוריו, הורגים. גם את ילדם, הורגים, 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 הורגים. זה לא נכון. לא הורגים גויים. אין דבר כזה להרוג גויים. מה? מותר לשוודי להרוג נורווגי כי הוא מעם אחר? כתוב מחילת אמר איסי בן עקיבא, לפני מתן תורה נאסרנו על שפיכות דמים. ניתנה לנו תורה להחמיר, לא להקל. לפני מתן תורה היינו כולנו גויים ואסור היה להרוג גוי. עכשיו קיבלת תורה, פתאום מותר להרוג גוי? ודאי שלא. אבל כתוב, טוב שבהורים, טוב שבגויים הרוג. זה במלחמה. שמה תאמרו, עכשיו יש מלחמה? נכון. יש סוג של מלחמה. אומנם יש קטנה, אבל יש מלחמה. אז מותר להרוג. וצהל לא הורג? צהל לא יורה? כל הזמן צהל יורה. כל הזמן בצהל הורגים וגם נהרגים. גם נהרגים. אבל טוב שבגויים הרוג במלחמה, זה לא יוזמה פרטית, זה לא פרטיזני, זה לא הפרטה, זה המדינה, זה צהל. צהל יש לו שיקולים, הוא הורג, הוא יורה. קודם יורים באוויר, אחר כך יורים ברגליים, אחר כך יורים באוויר שבריאות. בשביל מה יש נשק? אבל לא אדם פרטי יתחיל להרוג. מה זה פה? סתם להרוג גויים, לא תרצח. להרוג במסגרת של מלחמה, זה לא אדם פרטי יוזם, זה המדינה, הצבא, נותן לך הוראות, מתי לראות, מתי לא לראות. אפשר כל אחד יתחיל לראות מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. מה זה פה? מה זה ג'ונגל פה? מה זה מערב פרוע פה? שכדורים, מה זה פרגוואי? שאדם הולך לשוק עם כובע חדש, חוזר עם כובע מלא חורים? מה זה פה? קיצור, גם במלחמה אנחנו מצמצמים את המלחמות למינימום של המינימום, כי יש לנו עבודות אחרות. העבודה שיש לנו עכשיו זה בניין המדינה, בניין הארץ, בניין המלכות. זה העבודה. קידוש השם בצבא, קידוש השם אחר, קידוש השם אחר. זה עיקר עבודתנו עכשיו. לעלות לארץ, לבנות את הארץ, לבנות את המוסר, לבנות את הכלכלה, לבנות את התורה, לבנות את הקדושה, לבנות את המוסר. זה עיקר עבודתנו עכשיו. והצבא זה מצווה גדולה, 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 אבל רק מה שנצרך. המינימום של המינימום. אנחנו לא עם לוחמני, אין לנו אידיאל ללחם. אמר רב אליעזר, מותר לצאת בשבת עם נשק. למה? תכשיטים הם לא. חכמים אומרים לא, זה לא תכשיט. וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם מזמרות ונשגו אל גוי חרם ומלחמה. מה? חכמים לא מבינים שצריך נשק? הם יודעים שצריך נשק. אבל זה בגלל אילוץ. ולכן זה לא תכשיט. אני זוכר כשהייתי צעיר, הסטודנטים בפוליטכניקום בבגדים, בגדי א', היה להם סייף. כזה ליופי. יופי סייף. יופי, מה זה? הייתי פרון. זה לא, זה הכרח הדבר הזה. במידה המזערית. אבל אותה מידה מזערית עושים טוב. עושים עם צירות, עושים בהתלהבות. אשרינו שזכינו, שחזרנו למצווה הגדולה הזאת. חזק ואמץ, שלום.